הדף היום הוא דף קופטט, אנחנו נתחיל בקוף חס אמבט, כי ממש מתקרבים לסוף, כבר נרגיש את זה בסוגיות. אוקיי, אנחנו שבע שורו מלמטה, כתוב אמר רב רבוע, אמר רב נחמן, אמר רב רבוע, לא שנו אלא דאמר אחד משברי הקדש. דיברנו במשנה שאם הוא אומר אחד משברי הקדש, אז הוא צריך לחשוש שאולי הוא התכוון לבינוני או אולי לגדול, אם היו לו שלושה שברים. אבל אמר שור בשברי הקדש, הגדול שבמקדש, כי תורה בתורה כאמר. זה איפה שסיימנו אתמול. Okay, שור בשברי, הכוונה לגדול. הנה, הגמרא שואלת, האם זה באמת נכון? והאמר רב הונא, אמר רבי חייא, משמד אולה, האומר לחברו, בית בביתי, אני מוכר לך, מראהו עלייה. בעלייה זה החלק השני, כאילו הקומה השנייה, שזה פחות טוב מהקומה הראשונה. אז אם מישהו אומר, בית בביתי, והוא לא הראה לו איזה בית, כן, חשבתי על המצב היום, שמישהו מוכר באינטרנט כל מיני בתים, ויש כל מיני תמונות, ואולי קצת דומות לו זו לזו, והוא טוען, כן, אני אתן לך אחד מהבתים, ולא בדיוק הם לא מספיק ספציפיים לאיזה בית, ומגיעים ומראה להם, זה הבית שסיכמנו. והבן אדם שזהו, טוען, אבל אני רציתי בית יותר, כאילו אחד מהבתים היותר יפים. אז הוא יכול, בעצם המוכר יכול להגיד, לא, התכוונתי לפחות טוב. אז אומרים, כן, זה הכוונה, מראה הוא עלייה. אז לב משום דגריה, זה לא בגלל שזה גרוע יותר, ואם כן, מה רואים? בית בביתי זה לא הכי טוב. ואם כן, גם שור בשברי לא הכי טוב. אז אומרים, לא. הכוונה בעלייה זה לא עלייה כמו שחשבתם. עלייה זה מעולה שבבתים, הוא צריך להראות לו הכי יפה. Okay? נחזור לזה אחר כך ואולי ניתן פירוש אחר בסוף. או כאילו כן ניתן פירוש אחר, הגמרא תענה תשובה אחרת. מיטיבי, עוד מקור תנאי שחולק. שור בשברי הקדש, וכן שור של הקדש שנתערב באחרים, שני מקרים. אחד שור בשברי הקדש, והשני שור של הקדש ש... נתערב בכל מיני חולין, שברים של חולין, ועכשיו לא יודעים איזה מהם ההקדש. הגדול שבהן הקדש, אוקיי, כמו שראינו, אבל זה לא מספיק, כי כולם ימכרו לצרכי עולות ודמיין חולין. בעצם, מה שקורה, יש ספק קדושת הגוף על כל אחד מהבהמות האלו, ולכן, אם כולם, רק אפשר למכור אותם לצורך קורבנות, ולא לשם צורך אחר, כדי ש... קדושת הגוף יישאר, אבל מבחינה כספית הוא לא צריך להפסיק, כי הוא כבר הוציא את מה ש... כאילו, הוא כבר הוציא שווי כסף למה שהיה בראשון, בגדול שבהן. ואם כן, הוא יכול לקחת את הדמים ולשמש בהם לכל הצורך שהוא רוצה. כאילו, הוא לא מפסיד ממש, אבל הוא צריך באמת למכור את כולם, כי על כולם יש ספק קדושת הגוף. אז מה רואים כאן? שור בשברי, כן כולם בסימן שאלה, ולא ברור שזה רק הגדול, כמו שאמר רבא ברבוע. אז מה עונים? תרגמה השור של הקדש אינטרף באחרים. אומרים שההלכה הזאת שכולם יקבלו לצרכי עולות, זה רק לשור של הקדש אינטרף באחרים, ולא לשור בשברי הקדש. ואז שואלים, בהה בחן כאמר, אבל כתוב שור בשברי הקדש בחן, כאילו ששני המקרים בדיוק דומים. אז אומרים, לא, תרגמה הגדול, כאילו הם שווים לגבי ההלכה הראשונה, שהגדול שבהן הקדש. אבל החלק השני שכולם ימכרו לצרכי עולות, בדמיהם חולין, זה רק על השור, זה רק על השור של הקדש שנתערב באחרים. Okay, עוד קושי מדיני ממונות, מיטיבי. בית בביתי אני מוכר לך ונפל. Okay, הוא אומר, אני אמכור לך אחד מהבתים שלי. ואז אחד מהם נופל. מראה הוא נפול, הוא יכול להראות לזה שקנה, ואומר, סליחה, אבל מה שקנית זהו, כאילו, ותראה מה קרה לו, וזה שלך ואין מה לעשות. עבד בעבדי אני מוכר לך, הוא מת, אחד מהעבדים מתו, מראה הוא מת, הוא יכול להראות לו אתה מת, ואומר, סליחה, אבל זה מה שמכרתי ועכשיו הוא מת, אין לך כלום. ועמי, למה אפשר לעשות את זה? לפי מה שאמרנו, לך זה, הידן נפל, הידן מת. Okay, יש שתי אפשרויות להסביר. למה לוקח לא יכול להגיד, okay, זה לפי פירוש אחד, שבוא תראה לי האם מה שנפל הוא באמת היה הכי טוב או לא. כאילו אולי יש לך בית יותר גדול ובאמת התכוונתי לה יותר גדול. אז אם באמת נכון שבית בביתי זה הכי טוב, אז הוא לא יכול סתם להראות לו, זה שנפל זה היה... כאילו שלך, כי הלוקח יכול להגיד לו, אבל תוכיח לי שזה הכי, זה היה הכי גדול. יש פירוש אחר שבעצם לך זה הידה נפל והידה מת, אם הוא נפל או אם הוא מת, אם הבית נפל או אם העבד מת, אז ברור שהוא לא היה הכי טוב שלך. ואם כן, כי יש קצת בעיה בפירוש הראשון, יש שם קצת בעיה בפירוש השני, אבל בפירוש הראשון, ברגע שזה נפל, אי אפשר להוכיח שאולי יש לו בית מאוד יפה וטוב, אבל איך אנחנו יודעים שמה שנפל היה פחות טוב או יותר טוב, זה כבר too late להוכיח כלום. אז זה קצת בעיה בפירוש הזה. גם זה שהוא הבית הכי טוב, זה לא תמיד אומר שזה לא נופל, או העבד הכי טוב הוא לא מת, לפעמים קוראים דברים, במיוחד במיטת בן אדם, אולי פחות בבית. אבל אוקיי, טוב, שני פירושים. אז מה עונים לשאלה הזאת? לוקח כאמרת, כאילו אתם מקשים מהקדש, ממקרה של דיני ממונות על הקדש, שאני לוקח, תהיה בעל השטר על התחתונה. בדיני ממונות, תמיד בעל השטר הלוקח הוא תמיד ידו על התחתונה, כי המוציא מחברו עליו הראיה, הוא מנסה להוציא איזשהו משהו מהמוכר, והוא צריך ידו על התחתונה. אבל בהקדש אנחנו תמיד אומרים שיד הקדש על העליונה. אם כן, תמיד צריך להביא הכי טוב להקדש, ואם כן, אי אפשר להקשות על מדיני ממונות על דיני הקדש. אז עכשיו אומרים, השתעתי להכי, אפילו תמה עלייה, תגריע יא בעל השטר על התחתונה. אפשר לחזור על המקרה הראשון ולהגיד, באמת היה מדובר על עלייה שגרוע יותר, ואז פשוט עונים, כי יא בעל השטר על התחתונה. Okay, משנה. הרי אולי עולה יקריבנה במקדש, okay, זה די פשוט. ואם היא קריפה בבית חוניו, לא יצא. Okay, קודם צריך להסביר מה זה בית חוניו. Okay, הגמרא בהמשך נגיע לסיפור, אולי רק נגיע לזה מחר. מה בעצם קורה כאן? יש מקדש שבנו במצרים, okay, באלכסנדריה לפי הגמרא, גם יוסיפוס מדבר על הדבר הזה, זה היה על ידי הבן של שמעון הצדיק, קראו לו חוניו, והוא בעצם הקים את המקדש, זה לפי המסורת שלנו, ויוסיפוס הוא טוען שזה היה, חוניו, הבן, חוניו הרביעי, הבן של חוניו השלישי, הוא גם היה כהן, משפחת כהנים גדולים, וזה היה לפי יוספוס, זה יוצא במאה השני לפני הספירה, והוא טוען שזה נמשך עד 3 שנים אחרי חורבן בית. Okay? ואפילו בשטיינזלץ ראיתי הערה שיכול להיות שגם שנים אחר מכן הם פתחו את זה שוב, לא ברור, אבל יכול להיות שזה היה בשימוש גם אחר כך. מעניין לחשוב שמאות שנים היה כזה מקדש מקביל לבית המקדש, זה היה כנראה דומה בצורתו לבית המקדש, והקריבו קורבנות וכל מיני דברים. נראה שיש ויכוח האם זה היה בית עבודה זרה, או באמת בית עבודת השם, פשוט בתור במות, כאילו שהיו אסורים לעשות, אבל בתור במות ולא בתור עבודה זרה. אז אם מישהו מקריב, ברור שהוא אומר הרי עליי עולה, ולא אומר בדיוק איפה הוא יביא את זה, ברור שכדי לקיים נדרו הוא צריך להביא את זה למקדש ולא בבית חוניו. כן, מביא את זה בבית חוניו, לא יצא. מעניין לחשוב מה הייתה תפיסת המשנה על בית חוניו, וגם נראה אחר כך איך הגמרא מסבירה למה את העניין של בית חוניו, כן, עוד לא באמת נגיעים לעניין, עכשיו נגיע עכשיו, הרי עולה עולה שעקריבנה בבית חוניו, אם מישהו אומר אני מקבל על עצמי, עולה, על עצמי להביא עולה שעקריב את זה בבית חוניו, זה כבר כאילו השאלה למה מישהו יגיד כזה דבר, okay, ואולי צריך להבין יותר את המציאות של המשנה, ומה באמת, איזה מקום שיחק בית חוניו, ואולי במיוחד לאלו שגרו יותר קרוב לבית חוניו מאשר לירושלים. אז מישהו אומר, הרי עליי עולה שחריבנה בבית חוניו, אז עכשיו יש בעיה. איך הוא מקיים את נדרו? כאילו מה נחשב קיום נדרו? אז עדיין אומרים יקריבנו במקדש, כאילו קיום הנדר זה להקריב את זה בבית המקדש, הוא לא ממש התכוון להקריב בבית חוניו, כדי לצאת ידי נדרו הוא צריך להקריב את זה במקדש, אבל אם יקריבה בבית חוניו יצא. אבל גם אם הוא יקריב את זה בבית חוניו יצא ידי נדרו, ברור שהוא חייב קראת, כי שחוטי חוץ חייבים עליו קראת, הוא שחט את זה בחוץ בבמות, באסור. רבי שמעון אומר אין זה עולה, וזה מתאים לדבר רבי שמעון לפני, כאילו זה בכלל לא נדר לפי רבי שמעון, כי כמו שהוא אמר לפני כמה משניות, לא התנדב כדרך המתנדבים, כאילו אנשים לא מדברים ככה, אז מישהו אמר את זה, זה סתם נונסנס כזה. הריני נזיר יגלח במקדש. אם מישהו אומר אני נזיר, אז הוא צריך לעשות את הגילוח של השיער במקדש. אם גילח בבית חוניו לא יצא, כי בדיוק אותו דבר, הריני נזיר שגלח בבית חוניו יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו יצא. רבי שמעון אומר אין זה נזיר, בדיוק אותו דבר. אז הגמרא שואלת, יצא המקטל קטלה, איך הוא יכול לצאת? הרי הוא לא יצא ידי חובה, הוא לא הביא קורבן עולה, הוא סתם הרג. כאילו להרוג, כן, להקריב קורבן בבית חוניו, זה לא הקרבה, הוא סתם הרג בהמה. אז אמר רב אמנונה, נעשה כאומר הרי עלי עולה, על מנת שלא אתחייב באחריותה. רב אמנונה אומר, למה הוא אמר כדי שקריבנו בבית חוניו? הוא התכוון להגיד שאפילו אם זה נקרא בבית חוניו, כאילו הוא אמר לשון נדר, שבעצם זה לשון אחריות, אבל הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב באחריות. אז אם אני מביא את הבהמה וזה נשחט במקום אחר, או זה נהרג, או משהו קורה לזה, אז אני לא אחראי. זה הכוונה שלו להגיד בבית חוניו. זה כזה לשון, לא התכוון ממש לבית חוניו, הוא רק מתכוון להגיד שאני לא חייב באחריות. אז אם הוא מת, אז כבר אין לי חובה לנדר שלי. אני לא מחויב לנדר. ולכן אם הוא קריב בבית חוניו, יצא, כי בעצם כבר אין נדר, לפי רב אמנונה. אמר לי רבה, אלא מעטה, סיפה דקטני הריני נזיר שגלח בבית חוניו, יגלח במקדש, ואם גלח בבית חוניו יצא, החינמי דנעשה כאומר, הריני נזיר אמנת שלא אתחייב באחריות, כאילו כאן, לפי דעתך, זה כאילו שהוא אומר שלא אתחייב באחריות קורבנותיו. ונזיר, אין כזה דבר, כי נזיר כמה דלומייתי קורבנותיו, לא מתקשר. הוא לא יוצא מנזירותו עד שמביא קורבנות, אין כזה דבר שאני לא מחויב באחריות הקורבנות. אז לכן רבה מביא פירוש אחר. על העם הרבה, אדם זה לדורון התכוון, הוא התכוון רק להביא מתנה למקדש. אמר, איסגי בבית חוניו תרחנה, אם אני יכול להביא את זה לבית חוניו, אז אני אטריח את עצמי. תפה, אבל יותר מבית חוניו לא מצינה לצדורי. לא רוצה להגיע עד כדי המקדש, אני רק רוצה להביא איזשהו מתנה להשם, או שהוא יקריב משהו, או לא יקריב משהו, זה אולי הכוונה לא אפילו בהקרבה. ולכן הוא בעצם אומר, אם אני אגיע לבית חוניו, אז בסדר. ולכן, הוא בעצם מתכוון להביא מתנה, אז אם הוא מגיע למקדש, אז בסדר, כאילו הוא אמר, אני לא אצטער את עצמי עד כדי כך, אבל אם הוא מחליט שכן, אז יופי, הוא הביא את זה למקדש. הוא מביא לבית חוניו, אז זה גם בסדר, כי כאילו שוב, זה לא ממש בסדר, אבל הוא יצא ידי נדרו, כי הכוונה שלו הייתה רק להביא מתנה. נזיר נמי, אותו דבר, מה לגבי הנזיר? היגב לציור נפשי כמה חוון, הוא רצה לצייר את נפשו ולמנוע מי לגלח ולאכול ולשתות יין וכמה דברים, אבל לא ממש נזירות, כאילו כך הוא אומר. אמר, איסגיה בבית חוניו תרחנה, אם אני יכול לעשות את זה ולהביא את השיער שלי ולגלח בבית חוניו, אז אני אטריח את עצמי. תווה, לא מצאים לצטור, אבל לא רוצה להיות ממש נזיר ולהביא את הכל בבית המקדש. רב אמנונה אמר לך, עכשיו אנחנו נסביר לפי רב אמנונה, נתרץ את דבריו, שהוא אמר שזה אחריות ואז אי אפשר להסביר נזיר. אמר לך, נזיר כדכה אמרת, עולה על מנת שלא תחייב באחריותה. כן, אפשר, הוא יכול להגיד שנזיר הוא יפרש כמו רבה, והעולה הוא יפרש כדבריו שהוא לא יתחייב באחריות. ואף רבי יוחנן סבר לה להד רב אמנונה, ואפילו רבי יוחנן הסכים עם רב אמנונה, דאמר רב ברכן אמר רבי יוחנן, הרי עלי עולה שקריבנו בבית חוניו, וקריבה בארץ ישראל יצא, ואנוש קראת. Okay, כאן ברור שהכוונה שלו, כן, הוא הקריב את זה במקום אחר, לא בבית המקדש, אלא סתם בארץ ישראל, הוא גם יצא ידי חובתו, ואנוש קראת, כי מה הוא עשה? הוא הקריב בחוץ. אוקיי? ואם כן, הוא בעצם אומר שאני לא אתחייב באחריות, כי אם אני לא מגיע לבית המקדש, אז אני לא אהיה אחראי להביא. תניא מהכי, הרי עלי עולה שקריבנה במדבר, בקריבה בעבר הירדן, יצא ואנוש קראת. כאן שוב, הכוונה שהוא אמר מדבר, הוא לא התכוון, כן? הוא אומר מדבר כי המשכן היה שם, ואולי עדיין יש קדושה במדבר, הוא חושב, אבל אפילו אם הוא קריב בעבר הירדן, כאילו בארץ ישראל, לא בירושלים, הוא עדיין יצא כי הוא בעצם טוען שהמנה שלו להתחייב באחריות. אוקיי? ואם כן, הוא יצא ידי חובת נדרו, אבל אנוש קראת, למרות שהוא אמר מדבר והביא במקום אחר. כי אנחנו מבינים את זה שהוא לא התכוון ספציפית למקום, אלא לחוסר באחריות. משנה, הכהנים ששימשו בבית חוניו, עכשיו שהזכרנו בית חוניו, זה מעניין שאנחנו בסוף, כן, כל מיני מסכתות עבודה זרה, ואז קצת הוריות באמצע, אבל בעיקר עבודה זרה, שדיברנו על עבודה זרה, אנחנו בעצם סוגרים מעגל כאן, ומתייחסים דווקא לעבודה זרה, שנראה בעוד דקה, או שביטחון היה עבודה זרה או לא, אבל המשנה כאן כן מתייחס לעבודה זרה, ואז זבחים ומנחות, כאילו כל הקרבות בתוך המקדש, וכאן אנחנו מדברים על מים חוץ למקדש, מים יש מקומות אחרים מקבילים למקדש, או משהו כזה, ואז ביום חמישי נתחיל במסכת חולין, שזה חוץ מכל העניין הזה, כי זה שחיטת חולין בכלל. הכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים, אוקיי? הם היו כהנים ששימשו שם, אז אסור להם לעשות עבודה בירושלים. ואין צריך לומר לדבר אחר. וברור שאם ישתמשו, אם שימשו בבתי דבר אחר זה עבודה זרה, שימשו בבית עבודה זרה, ברור שגם לא יכולים לשמש במקדש בירושלים. איך אנחנו יודעים את זה? שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות למזבח השם בירושלים, זה ממלכים ב', כהני הבמות לא יכולים לעלות למזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם, רק אם הם אוכלים מצות, רק הם יכולים לאכול מצות עם אחיהם, מה הכוונה? למנחות. כאילו את כל המנחות הם יכולים כן לאכול. כאילו הם, וכאן המשנה תגיד את זה, הרי אלו כבעלי מומים, חולקים ואוכלים ולא מקריבים. הם נחשבים כמו בעל מום, שאי אפשר לעשות עבודה, אבל כן מקבלים חלק באוכל. אוקיי? מעניין שלמרות שהם קריבו לעבודה זרה או לבית חוניו, הם עדיין כהנים, מקבלים מה שמגיע להם, רק לא יכולים לשמש בתור במקדש. אמר יהודה, כהן ששחל לעבודה כוכבים, קורבנו ריח ניחוח. כהן שוחט לעבודה כוכבים, או כאן נראה, ואז כנראה הכוונה שהוא חזר בתשובה ורוצה, וכבא ומקריב בבית המקדש, בגלל שהוא רק שחט, אז הקורבן שלו מתקבל. כנראה זה בדיעבד, כאילו לא נותנים לו לכתחילה, אבל בדיעבד. עם רבי יצחק בר עבדי, ממה היא קראה, מאיזה פסוק לומדים את זה? פסוק מיחזקאל. יען אשר שרתו אותם לפני גילוליהם, והיו לבית ישראל למכשול אבון, בגלל שהם שירתו לפני העלילים, וגרמו לאנשים לכישלון, אכן נשאתי ידי עליהם נאום השם אלוקים, ונשאו אבונם, כן, מקבלים עונש, וכתיב בתחי, אחר כך כתוב, ולא יגשו אליי לכיהם לי. אסורים להיות כהנים. ואיזה מילה חשובה כאן? יען אשר ישרתו, הם עשו שירות. אי עבד שירות אין. שחיטה לאו שירותו, רק אם הם עבדו שירות, אבל שחיטה, רלמנו, זר יכול לעשות שחיטה, זה עבודה, אבל זה עבודה, סוג ב', זה לא הכי חשוב, ואם כן, הם לא עשו שירות, ואם כן, הם יכולים כן לעשות עבודה. איתמר, עכשיו נראה מחלוקת תנאים. מחלוקת המוראים, נראה ארבע מחלוקות בין רב נחמן לרב ששת, כל הזמן רב נחמן בכל מחלוקת רב נחמן אומר שכן מקבלים את הקורבן, ורב ששת אומר שלא. שגג בזריקה. מים הוא עשה זריקה, שזה כן שירות, אבל הוא עשה את זה בשגגה. מה זה שגגה? אולי הוא חשב שהוא עוזר לחבר שלו שמקריב שם ולא יודע שם, הוא זורק את הדם, כאילו הוא לא ממש מאמין ולא רוצה לעשות, אבל הוא עוזר למישהו ולא מבין שהוא מקבל על זה עונש. אז זה שגגה. שגג בזריקה, רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח. רב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח. אמר רב ששת מנה אמין עליה, מה הוכחה שלי? דכתיב, היו לבית ישראל, הפסוק שראינו, למכשול אבון. מה עליו או מכשול או אבון? מכשול שוגג ואבון מזיד. אז יש גם שוגג וגם מזיד, וכאן רואים שהוא לא יכול לשרת. רב נחמן, איך הוא מסביר? מכשול דאבון. מכשול אבון זה אומר, הוא מכשיל לאנשים באבון, ולא שזה שוגג מזיד. אמר רב נחמן, מנה אמין עליו, אז מה הוכחה של רב נחמן? דתניא וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה. זה פסוק שכתוב בהקשר הזה, וכי תשגו ולא תעשו אחת מכל מצוות האלה. ואז הגמרא אומרת, איזה מצווה שגולה כנגד כל המצוות זה עבודה זרה. אז אומרים שהקשיר זה עבודה זרה. וכתוב שהכהן יכול לחפר על הנפש השוגגת בחטאה. עכשיו אומרים שבשגגה, כאילו יש מילים נוספות, כאילו המילים שוגגת בחטאה זה קצת נוסף. אז מה לומדים כאן? בשגגה מלמד שהכהן מתכפר על ידי עצמו. לומדים מכאן שהכהן יכול לחפר על לא רק על נפש ששוגגת, אבל גם על עצמו אם הוא שוגג. במאי, עכשיו, על איזה, ואז ההקשר זה ששוגג בעבודה זרה. עכשיו, במאי, אילם בשחיטה מהירי השוגג, אפילו מזיד נמי. אם זה שגגה, אם זה שחיטה, הכוונה כאן, שאם הוא שגג בשחיטה, אז הוא יכול להתכפר על ידי עצמו. אבל מה ראינו? אם הוא יכול להתכפר על, כאילו הוא יכול לעשות את העבודה, אם הוא שגג בשחיטה, הוא גם יכול לעשות את העבודה אם הוא עשה במזיד את השחיטה. כי כבר למדנו שהזיא בשחיטה, כאילו למדנו, אם הוא שחט בבית חוניו או בעבדה זרה, הוא כן יכול להקריב בסוף. אז ברור שהוא כן יכול לחפר על עצמו. גם במזיא ולא רק בשגגה, ולכן לא יכול להיות שכוונה בשחיטה, אלא לה בזריקה. ולכן מזה לומר רב נחמן, שבזריקה בשוגג כן מקבלים אותו עבודה שהוא עושה במקדש. רב ששת אמר לך, לעולם בשחיטה, ובמזיא לא, לא. גם במזיא, כאילו רב ששת טוען, למרות שדיברנו קודם בשחיטה, שכהן ששחט לעבודה כהן, קורבנו ריח ניחוח, זה רק בשחיטה בשוגג, אבל במזיד גם אי אפשר לקבל את עבודתו. למה? למרות ששחיטה זה לא שירות, איך הוא מבין את הפסוק? נעשה משרת לעבודה כוכבים. הוא עשה את עצמו כמשרת לעבודה כוכבים, ואם כן, בגלל שהוא עשה במזיד, אז כבר לא מקבלים. ואז דו לתאמי, ולא, כאילו התירות שנתנו עכשיו, מתאים לשיטותיהם, כי גם ידוע לנו שהם חוקים בעניין הזה, דאיתמר. הזיא בשחיטה, רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח. אז עכשיו יש לנו שתי מחלוקות. זרק בשוגג הם חוקים, וגם שחט במזיק. רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, זה לא עבד שירות, כי לא עשה שירות, זה שחיטה. רב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח, כי נעשה משרת לעבודה כוכבים, כמו שהסברנו. אמר רב נחמן, מנה מן עלה, מאיפה לי את זה, הוא אומר, מה המקור שלי? דתניה, כהן שעבר עבודה כוכבים ושב, קורבנו ריח ניחוח. Okay? אם הוא חוזר בתשובה, כאן בסוף סוף רואים את המילה ושב, חוזר בתשובה. עכשיו, במה? ואיפה יש מקרה שהוא חוזר בתשובה? אילם בשוגג, מה ושב? שב ועומדו. כאילו מי ששגג, הוא כבר ברגע שהבין שהוא שגג, הוא כבר כאילו עשה תשובה מאליו. זה מעניין, וזה כאילו שהוא לא צריך לעשות תשובה. מי ששוגג לפי זה כנראה לא צריך אפילו לעשות תשובה. שזה מעניין, אנחנו בדרך כלל לא בתפיסה הזאת. אלא פשיטה במזיד. אלא ברור הכוונה כאן שהוא שב על מה שעשה במזיד. והיא בזריקה, ואם הוא עשה זריקה במזיד, כי שב מה הווה, זה לא יכול להיות זריקה. כי אנחנו כבר אמרנו שלא מקבלים, כי הווה לשירות. לא מקבלים אותו אם הוא שגג בזריקה. שנייה, סליחה, אם הוא עשה במזיא בזריקה, כן? זה לא עוזר לו, סליחה, דווקא בזריקה יש מחלוקת. אבל במזיא בזריקה, כי שב, אנחנו לא מקבלים אותו. אלא לב, כנראה מדובר בשחיטה. אוקיי? ואם כן, הוא אומר, ברור שבגלל שכתוב מישהו שב, ולכן זה מזיד, ולא יכול להיות זריקה כי לא נקבל אותו, אז הדרך היחידה להבין את הברייתא, כהן שעבד עבודה כוכבים, זאת אומרת, הוא שחט במזיד, ואז הוא שב, חזר בתשובה, אחרי שהוא עשה במזיד, קורבנו ריח ניחוח, אז כאן הוכחה שלו. רב ששת, איך רב ששת יסביר את זה? אמר לך, לעולם בשוגג, והכי כמר, אם שב מעיקרו, דכי עבד בשוגג, עבד קורבנו ריח ניחוח. Okay? אז עכשיו אנחנו אומרים, הוושב זה מתאר את הסיטואציה. אם הוא שב מעיקרו כי זה רק היה שוגג, אז אנחנו נקבל אותו. לא שהוא ממש חזר בתשובה, אלא שהוא היה שוגג בלכתחילה. ואז מקבלים אותו, ואז הוא טוען שמדובר שרק בשוגג מקבלים את זה, והכוונה שגג בשחיטה. אבל אם עשה במזיד שחט, אז לא נקבל את הקורבן שלו. ואם לאו, כן ואם לא, אין קורבן אורח ניחוח. זה מחלוקת שנייה. עכשיו מחלוקת שלישית, השתחווה לעבודה כוכבים, רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, רב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח. Okay? מה אם הוא השתחווה לעבודה כוכבים, שזה לא אחד מארבע עבודות שאנחנו עושים שחיטה, הקבלה, הולכה וזריקה, אלא הוא רק השתחווה, אז רב נחמן שוב אומר, מקבלים את הקורבן, ורב ששת אומר לא. הודה לעבודה כוכבים, הוא אמר אני מאמין בעבודה כוכבים, רב נחמן אמר קורבן אורח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבן אורח ניחוח. וצריך, למה צריך להגיד שהם חוקים בכל ארבעת המקרים? דאי אשמינן החכמיתא, אם היה רק את הראשון, היינו אומרים, כן, שגג וזריקה, והיא כמה רב ששת, משום דעבד לשירות. אבל שחיטה, זה לא עבד לשירות, הם המודל אלה לרב נחמן. אולי אנו חושבים שבשחיטה לא, כי הוא לא עשה שירות, וזריקה רב ששת מחמיר כל כך רק בגלל שזה שירות. ואי אשמינן שחיטה, משום דעבד לעבודה, לפחות שחיטה זה עבודה. אבל השתחוואה, זה לא עבד לעבודה, זה לא ממש עבודה, אמא לא, צריכה. לכן גם צריך השתחוואה. ויש מן הנשתך הבאה, משום דעבד למעשה. אבל הודעה, דיבור בעלמה, אמא לא צריכה. אוקיי? וגם משתך הבאה, היינו אומרים, אולי בגלל שהוא עשה מעשה. אבל אם הוא רק מדבר, כאילו להודות זה רק לדבר, אני מאמין באל, אוקיי? למרות שזה תפיסה תיאולוגית אחרת לגמרי, אז אמא לא צריכה. אוקיי? ולכן צריך את כל המקרים. אוקיי? ממשיכים במשנה. ואין צריך לומר דבר אחר, גם עבודה זרה, מדקאמר אין צריך לומר דבר אחר, מכלל דבית חון יולב עבודת כוכבים היא. אוקיי? כאן הם אומרים, כנראה המשנה הולך לפי השיטה, שבית חון יולב זה לא היה, לא השתמשו בו לעבודת כוכבים, אלא ממש לעבודת השם, פשוט זה בעיה, כי זה היה במות. טניה קמנדה אמר, בית חון יולב עבודת כוכבים היא, ויש לנו ברייתא שמצדה בשיטה הזאת, ועכשיו נסיים כאן להיום, כי מחר יש לנו סיום ויש רק עמוד אחד, נמשיך עם העניין של בית חוניו, ומחר נבין את הרקע לבית חוניו, ומאיפה הגיע חוניו, יש שני מסורות, שתי מסורות בעצם, איך הגיע חוניו למצרים, והקים שם את, את המקדש שלו. אוקיי, וטוב, נדבר על זה מחר.